אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו תמר בנימין, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, שלום לכם, שלום יובל.
שלום איה, אנחנו נדבר היום על הירושות הרגשיות. נגמרה הירושה הפיננסית, אנחנו עוברים לירושות רגשיות. זה לא טוב.
לא, זה לא טוב.
זה לא טוב. זה לא ירושות רגשיות, כאילו, שאתה אומר, לא קיבלתי...
לא קיבלתי דירה בבאזל, אבל יש לי ירושה רגשית.
לפחות קיבלתי חוסן ואהבה, לא. ירושות רגשיות שמשאירים לנו הדורות הקודמים, סודות שגם אם לא יודעים אותם, משפיעים על חיינו, על טראומה בין דורית. זה הירושה, זה הירושה. אין דירה, יש טראומה. זה הדור שלנו.
בדיוק.
כל זה עם דורית גלית, עם דוקטור גלית אטלס, שספר שהיא כתבה בשם ירושה רגשית, תורגם עכשיו לעברית, רואה אור בהוצאת ידיעות ספרים. אנחנו נדבר איתה על זה, על מה עושים.
על האסון הזה, כן. לירושה הרגשית המקסימה הזאת.
כתבת שם בפתיח, שזה חוקרת את הדבר הזה ממקום אישי. נדבר איתה אולי גם על זה. נדבר גם עם נדיה טחאוקה בושנק, כלת טריה של פרס ג'קלין כהנוב, על ספר הביקורים שלה שזיכה אותה בפרס, לובשי הגופיות, שיצא בהוצאת קיבוץ המאוחד. באמת כל מיוחד במינו. זה פרס שניתן על ספרים שבוחנים מחדש את הלאומיות הישראלית, ואני חושב שללא ספק הוא עומד בקריטריון הזה, הספר הזה. כל זה בהמשך, אנחנו נתחיל עם המורים.
עיניים אליי. מה שכרוך עושים כבוד למורים והמורות לספרות.
אנחנו עם הפינה המיוחדת שלנו לשבוע הספר, עיניים אליי, שבה אנו מפנים זרקור למורה אחד או מורה אחת לספרות, ששאירו חותם על תלמידיהם. היום אנחנו מדברים עם דוקטור דודו רוטמן, שמלמד ספרות עממית באוניברסיטה העברית, והוא גם העורך הראשי וראש ההוצאה לאור של מכון מופת. שלום דודו רוטמן.
שלום וברכה.
אז אנחנו מדברים היום על מלכה שמיר, שאצלה למדת בבית הספר התיכון על שם יוסף חיים ברנר בגבעת ברנר. אין יותר ספרותי מזה.
לא, גם גבעת ברנר, מה, זה כבר מקום מיתולוגי.
בחור.
מקום מיתולוגי עם מורה מיתולוגית. אז ספר לנו על המורה הזאת, מלכה שמיר.
קודם כל, היא לא הייתה צריכה להגיד עיניים אליי. אי אפשר היה להזיז את העיניים ממנה. הייתה דמות נורא מרשימה. היום, אני חושב שהיא הייתה, כשאני למדתי אצלה, אז בסוף המילניום הקודם, היא הייתה יותר צעירה ממני היום, הרבה יותר צעירה, ובכל זאת היא נראתה מין דמות שבאה ממקום אחר. היא תמיד הייתה לבושה מאוד בקפידה, היא מראה דרמטי, ואני זוכר שהגעתי אליה בתור מהתלמידים האלה שממש שונאים שיעורי ספרות, כלומר נורא אהבתי ספרות, אבל שנאתי ללמוד את המקצוע הזה, שנאתי נורא את לחפש את מוטיב האור בשברירים ואת הנר אצל ביאליק, זה עייף אותי, לא הבנתי למה אני צריך את זה, אני כל כך אוהב שירה וכל כך אוהב סיפורת וקורא מה שאני זוכר את עצמי, והם הורסים לי את זה. ואז היא באה.
ומה היא עשתה? מה עשה את זה?
תראו, אומרים, אני לא יודע, יש כאלה שאומרים על המורים שלהם שהם הנחילו להם את אהבת הקריאה. אני לא חושב שאפשר להנחיל אהבה.
כן.
אבל מלכה שמיר קודם כל הייתה בה תשוקה. ותשוקה יכולה להיות משהו מדבק. לדעתי היא לימדה רק יצירות שהיא אהבה, ואם היא לימדה יצירות שהיא לא אהבה, אז לא ידענו את זה. כי ככה זה היה נראה. ו, ו, מה שהחדירה בנו זה את אותו עונג של פרשנות, של לקחת יצירה ופתאום לראות, לחפש מה יש בה אולי מעבר לשורות. לא לספור כלים ספרותיים, לא לספור אמצעים, לא לספור מוטיבים, אלא לבדוק אם היא אומרת לנו משהו על עצמנו, על העולם שלנו, על ההוויה שלנו, ושוב ושוב אתה מוצא את עצמך נכנס לשיעור מיוזה, אז גם מזגנים לא היה תמיד, ופתאום יש איזה רגע, איזה משב של, אפילו אם אני לא אגזים, זה בית ספר נורא חילוני, היה בית ספר האזורי ברנר, רגבת ברנר, אבל היה שם משב של קדושה לפעמים. זאת הייתה התחושה.
אתה יודע, התחושה שלנו לאורך השיחות שאנחנו עושים כאן, או התחושה שלי לאורך השיחות שאנחנו עושים כאן על המורים לספרות, זה שבדרך כלל כשמורה לספרות משאיר חותם על התלמידים, זה כיוון שהוא לא הלך עם תוכנית הלימודים, הוא לימד את היצירות שהוא אהב, הוא לא ספר מטאפורות וכל מיני כאלה, אלא באמת עשה את מה שהוא עשה, עשתה את מה שהיא עשתה, כדי להדביק בתשוקה הזאת. אתה חושב שאנחנו יכולים בכלל לקוות למורים כאלה עבור הילדים שלנו, במערכת חינוך כמו שיש היום?
בואו נתחיל מזה שאנחנו צריכים לקוות שימשיכו ללמד ספרות במערכת החינוך כיום. אנחנו יודעים שחלקם של לימודי הספרות מצטמצם והולך, ועוד מעט המקצוע ישולב במין משהו אינטרדיסציפלינרי, שבו ילמדו היסטוריה, ספרות, תנ"ך ביחד, ויגישו איזה עבודה, איזה מצגת שיורידו מהוויקיפדיה או משהו, וזה יקרה לימודי הספרות.
אנחנו מדברים אבל הרבה על העניין הזה של האם אפשר ללמד ספרות, איך ללמד ספרות ככה שהתלמידים יהיו איתך, והשאלה היא, שאני שואלת אותך, דווקא בגלל שאתה ממכון מופת, האם אפשר ללמד להיות מורים? כלומר, בסדר, אתה יכול ללמד את החומר, ואתה יכול ללמד שיטות הוראה, אבל האם אתה יכול ללמד מורים להיות דמות כזאת? האם אתה יכול ללמד אותם להיות קריזמטיים? האם אתה יכול ללמד אותם תשוקה? שזה מה שאני שומעת על כל המורים שעליהם דיברנו בשבוע האחרון.
זאת שאלה נהדרת, והתשובה היא כמובן נחלקת לשניים. אני למשל, קשה לי לראות את עצמי מצליח בתור מורה בתיכון. זה מקצוע שאליו, ואני חושב שאני יודע ספרות, כלומר, אני לומד את זה כבר כל חיי הבוגרים, הוא מלמד את זה, סטודנטים שבוחרים לעשות את זה. אני חושב שזה מקצוע שנולדים אליו. כמובן שזה לא מספיק שיהיה לך את כל התכונות הנדרשות להיות מורה. זה תכונות הכרחיות אך לא מספיקות. יש הרבה דברים שצריך ללמוד כדי להיות מורה. אנחנו בכובע שלי בהוצאת הספרים של מכון מופת, אנחנו עובדים על כך לא מעט כדי לבחון אסטרטגיות הוראה ותוכניות לימודים אבל יש את ה כמו שאנחנו יודעים על קריזמה או על אהבה, יש תכונות שקשה מאוד ללמוד אותן.
כן.
אפשר לפתח אותן, אפשר לשכלל אותן, אפשר לתעל אותן למקומות נכונים, אבל יש דברים שנולדים איתם, ומלכה נולדה עם זה.
אז בוא נשאל על המקצוע שלך. אתה חושב שהיית יכול לעשות את מה שאתה עושה היום? אתה יודע, אתה מלמד ספרות, זאת אומרת, יכול להיות שהשתכנעת שכן צריך במקרים מסוימים לחפש את מוטיב האור וכולי וכולי. אז אתה חושב שהיית עוסק במה שאתה עוסק לולי מלכה שמיר? לולי
נמדת? אחד וחלק לא. כלומר, האשמה כולה על מלכה, וזו בהחלט אשמה, כי חיים אקדמיים זה חיים קשים.
ועוד במדעי הרוח, מילא היית במתמטיקה משהו.
זהו, במשך תקופה ארוכה, זה הייתה באמת אשמה חמורה, האשמה חמורה. אבל שוב, אני מניח שהייתי ממשיך לקרוא ספרים ולהנות מהם שנים רבות, אבל אבל לנסות להתמודד עם העונג של הפרשנות, שזה מה שאנחנו עושים בספרות, בשיעורי הספרות, בהוראת הספרות, זה לא הייתי חולם להגיע אליו בלי שלוש השנים האלה בכיתה י' י' א' י' ב' שש
בגבעת ברנר. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שבתוכנית שאני לא יודעת אם היא תתממש, הממשלה נופלת, התוכנית כמו שהציג משרד החינוך ללימודי הספרות, שאתה אומר שישולבו עם תנ"ך והיסטוריה, האם מורה כמו מלכה שמיר, האם אנשים, טיפוסים כאלה, בכלל יגיעו? הם פשוט לא יגיעו, זה לא שהם לא קיימים, הם פשוט לא ייכנסו לתוך המערכת כזאת יותר.
התשובה היא... גם לזה התשובה יותר מורכבת. קצת כמו ללמוד, לעבוד במדעי הרוח, גם הוראה, זה סוג של בחירה כמעט חסרת אחריות. זה בחירה זה בחירה של אומנים, זה בחירה של אנשים שעושים את שהולכים לקריירה מתוך מי ש... כלומר, יש קבוצה של אנשים שהולכים לקריירה הזאת מתוך, איך קוראים לזה? אהבה.
שליחות.
שליחות, כן.
ציונות.
כן. דברים כן. מאלה. כן. ואני חושב ש... אני אומר את זה כמעט בדאגה לשלומם, הם לא יפסיקו. כלומר, הם ממשיכים ללכת. אגב, פחות ופחות, אנחנו רואים את זה. גם בנתונים, לא רק שלא רק חסרים מורים, אלא חסרים מאוד מורים עם מוטיבציה גבוהה, ומורות ומורים עם הכשרה, ומורות ומורים שממשיכים לתארים מתקדמים. כל זה נתונים שלכאורה מעידים על התשוקה שלהם לתחום הדעת, ויש פחות ופחות כאלה. זה מערכת נורא נורא מסובכת ונורא נורא קשה להתמודדות. אבל אני חושב שהמעטים האלה כן ימשיכו. מה שנקרא, חבל עליהם, אבל איזה יופי לתלמידים שלהם.
נכון.
נקווה לעוד הרבה מלכה שמיר במערכת החינוך שלנו, דוקטור דודו רוטמן. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות.
יופי להתראות.
ואנחנו נדבר עכשיו על ירושה רגשית, יובל, כי מסתבר שאנחנו סוחבים על עצמנו לא רק את השק שלנו, אלא גם את השק של הדורות הקודמים, השקים, את זה של ההורים שלנו, את זה של הסבים והסבתות שלנו, וזה אפילו לגבי דברים שאנחנו לא יודעים שקרו. זאת אומרת, אני, אחרי שקראתי את הספר הזה, חייבת להתוודות.
כן. בבקשה, תתוודי.
לקחתי את ביתי לשיחה.
באמת?
כן. ואמרתי לה, אוקיי, יש שלושה סודות משפחתיים.
ועכשיו תספרי אותם בשידור.
לא, אני לא אספר אותם בשידור, אבל אני אספר לך. אמרתי לה, הסיבה שלא סיפרתי לך אותם עד עכשיו, זה פשוט, באיזה רגע אתה... הרי למה אתה... אתה לא מחליט שזה סוד. הילד נולד, אז אתה לא מספר לו דברים נוראים כאלה שקרו, ואז הוא בן שנה, שנתיים, שלוש, חמש, אין איזה רגע שבו אתה... ואחרי שקראתי את הספר, זה אמרתי לעצמי, אוקיי, אי אפשר שזה יהיה ככה.
זה כמו בן אדם שאתה רואה מסדרון כל יום, ומגיע שלב שבו אתה לא יכול לשאול איך קוראים לו.
בדיוק, זה כבר סוד, וזה נהיה סוד כמוס לפרה ולסוס. אוקיי, אז מדובר כאן ברוחות רפאים. גלית אטלס כותבת, ואני הבנתי טוב מאוד מה היא כותבת, והן רודפות אותנו ומתגלות באופנים לא צפויים ומפתיעים, גם אם לא ידענו, גם אם זה היה סוד. אני אגיד שדוקטור גלית אטלס היא ממובילי תחום הפסיכואנליזה ההתייחסותית, היא חברת סגל בתוכנית לפוסט-דוקטורט בפסיכואנליזה של אוניברסיטת ניו יורק, היא מלמדת ומרצה ברחבי ארצות הברית וגם בעולם. הספר הזה, ירושה רגשית, היא כתבה אותו באנגלית, הוא ראה אור בארצות הברית בהוצאת ליטל בראון, הוא תורגם ל-17 שפות, עכשיו גם לעברית, ישראלית, היא משלנו.
וטראומות? פשוט... יש לנו.
יש לנו.
אנחנו זקוקים לספר הזה.
שלום דוקטור גלית אטלס.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר אור.
יש לי בוקר טוב, אצלכם בצהריים טוב.
כן, אצלך בוקר מוקדם.
אצלכם זה הלילה.
אצלי 5:20 בבוקר.
יפה, יפה. עם הקפה הראשון, את מדברת איתנו, בלי מחסומים, בלי שום... זה הזמן הכי טוב לטיפול. אני רוצה לשאול אותך, הרבה פעמים כהורים, אנחנו רוצים להגן על הילדים שלנו מפני כל מיני דברים, גם מפני הטראומות שלנו בעצם, וככה נוצרים להם סודות משפחתיים. זאת אומרת, היו זמן, יש אנשים שאצלם נגיד זה מבושה, כי הם לא רוצים לספר, אבל אני, למשל, לא סיפרתי לבת שלי כל מיני דברים, כי היא רק נולדה, היא הייתה קטנה, באיזה רגע היה צריך לספר. אז, ובעצם את כותבת בספר הזה, שבזה שאנחנו לא מספרים לילדים שלנו, אנחנו לא מגינים עליהם בעצם, שגם כשהטראומה היא סוד, היא עדיין משפיעה על הדורות הבאים.
נכון, אני חושבת שבעצם הספר הזה מדבר על סודות ועל איך הסודות בעצם חיים בנפש, איזה עקבות הם משאירים בנפש שלנו, בעיקר סודות שקשורים בכל מיני, בבושה כמו שאמרת קודם ובטראומה, ובאמת מעלה איזו שאלה, איך מספרים סודות, כי את באמת לא רוצה מצד אחד להסתיר סודות ומצד שני להפיל על הילדים שלך סודות לא מעובדים ולהגיד הנה הנה כך סוד רק כי אני רוצה לשמור עליך נכון
ואת כותבת בעצם, אולי בעצם נתחיל עם איזה כמה דוגמאות, הרי את כותבת בספר על כל מיני, את כותבת דרך העיניים של המטופלים שלך, או של אנשים שהגיעו אלייך, ואולי נתחיל עם כמה, עם איזה דוגמה או שתיים, של מה, איך זה קורה בפועל?
אני, הספר הזה מחולק לשלושה חלקים, כמו כל דבר. זה נקרא... בעצם הסבים שלנו והסבתות שלנו, ההורים שלנו וסודות שאנחנו שומרים מעצמנו. בחלק הראשון אני באמת מספרת סיפורים של כל מיני סודות שעברו, אני אקרא לזה בירושה, מהסבא והסבתא לנכד או הנכדה, גם דברים שהם לא באמת ידעו עליהם. עכשיו, כמו שאמרתם קודם, הספר הזה תורגם להרבה שפות, הישראלים הם אלה שבאופן אינטואיטיבי יודעים את זה. יש פרק על השואה למשל, על חוויות שבעצם הדור של הניצולים לא סיפר לנכדים. וסיפור ספציפי על רעית של ילדה של נכדה של ניצול שואה. ואיך שהיא מגיעה לטיפול, בעצם היא לא מגיעה לטיפול בכלל במשהו שקשור לשואה. והיא מדברת על אם היא רוצה להביא ילדים או לא רוצה להביא ילדים, והדילמות שלה סביב זה, ולאט לאט אנחנו בעצם מגיעים להבנה שהיא סוחבת איתה איזושהי חוויה שהיא בכלל לא החוויה שלה, שקשורה להיסטוריה של הסבא שלה, ולדברים שקרו לסבא שלה, שהיא בעצם הרגישה אותם כל חייה, אבל אף פעם לא הבינה מה הם. בסיפור הזה למשל אני מדברת על איזשהו סיפור שלא סופר, על נרטיב שהוא איננו, ועל הרוחות רפאים האלה שיש איזו תחושה שמשהו קיים, אבל אנחנו לא יודעים מהו. ואיזה הקלה יש כשהסיפור מתחיל להיות מעובד ומסופר, וככה יש משהו שאפשר לאבד אותו, יש מילים. אז זה למשל אחת הדוגמאות. בחלק השני אני מדברת על סודות של ההורים, סודות מלפני שנולדנו, למשל על מוות של אח שלא דיברו, יש פרק אחד על מוות של אח שלא דיברו עליו ושהיה ככה איזה משהו שההורים החליטו להגן על הבן שלהם מפניו, ויש פרק אחר על סודות, על גם כן על מוות של אח האמת שההורים סיפרו עליו אבל זה לא הצליח להיות מעובד ככה, כל מיני סודות מלפני שנולדנו מדברים שקרו בתחילת החיים שלנו שלעולם לא נדע. בחלק השני יש גם פרק על טראומות של PTSD של מלחמה, של צבא, וככה אני מדברת על הארץ קצת ועל הלומי קרב.
אז זהו, אני רוצה להגיד, את חיה כבר הרבה שנים בארצות הברית, כל החיים המקצועיים שלך הם שם, אבל הספר הזה באמת ספוג בחוויות הישראליות שלך, הייתי אומרת, מכאן, כי אולי אנחנו מדינה מאוד מאוד טובה לפסיכולוגים, מדינה באקסטרה טראומות, ובאמת יש שם דור שני, שלישי לניצולי שואה, טראומה ממלחמות, טראומת ההגירה, כולל, אגב, דברים אישיים שלך בעצם, מהשירות הצבאי שלך, מהילדות שלך. שזה די נדיר, אולי, שפסיכולוגים כותבים גם על עצמם בעצם, מביאים את עצמם כדוגמה.
כן, אני חושבת שאחד הדברים שרציתי להביא, באמת להכניס את הקורא הכי 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 קרוב לחדר הטיפולים, וגם לראש של המטפל. להשיב אתכם קצת לידי ולהגיד רגע, תראו איך אנחנו חושבים, איך אנחנו חושבות, מה זה עושה לי כשמשהו קורה. ואת יודעת, אני בעצם המון שנים, הספר השלישי שלי, אבל הספרים הראשונים, זה בעצם הספר הרביעי שלי, בשני ספרים שכתבתי, אחד עם לואיס איירון גם, ספר שערכתי, אבל זה הספר הראשון שלי שהוא בעצם לקהל הרחב. הספרים הראשונים שלי היו למטפלים, לפסיכואנליטיקאים. ואחד הדברים שאני תמיד ככה התפקסתי עליהם הוא פסיכולוגיה עכשווית והתייחסותית. אנחנו קוראים לזה שהמקור שלה הוא ב-NYU בניו יורק. אז ככה, למי שמכיר, זה באמת אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, על הסובייקטיביות של המטפל. החוויות האישיות של המטפל באמת משפיעות על חדר הטיפולים. אז ככה, חלק מהפילוסופיה שלי בשקט בשקט וגניבה לתוך הספר הזה, בלי לדבר במושגים מקצועיים.
אני רוצה לשאול מה אנחנו כהורים אמורים לעשות. כי מצד אחד, יש סודות שצריכים להישאר בין ההורים, בין סבא וסבתא, יש דברים שלא צריך לספר לילדים, וזה לא שאתם, את ממליצה מיד לפתוח את הכל. מצד שני, גם נגיד, כמו שמאיה אמרה, היא הלכה אחרי שהיא קראה את הספר לשיחה עם ביתה, וסיפרה לה...
היא הגיבה בסדר גמור, יובל, אל תראה מוטרד. לא, כי... מה שהיה לנו שיחה מעניינת.
מעולה, אבל לא שאני מזלזל בתהליך שעברתן, אבל זה בשלב די מאוחר, היא כבר בן אדם בוגר, ואחרי... יש המון שנים באמצע, שבהם מה אתה אמור לעשות עם הדבר הזה? ובאיזה גיל כן מספרים?
בקיצור, דוקטור, מה לעשות?
כן, תני איזה טיפים, תנחי אותם. אם את יכולה לבוא לסלון שלי רגע.
זאת שאלה מעולה דרך אגב, כי אני חושבת שזאת אחת השאלות הכי חשובות בעיניי בספר, שהם ככה בכל פרק קצת אני נוגעת בו מזווית אחרת. כי באמת, זה, כמו שאמרתי, הרעיון שלנו, לא, זה לא ספר שאומר, עכשיו תלכו ותספרו את כל הסודות שלכם, ומהרגע שהילד נולד, כמו שמאיה אמרה, נכון? אנחנו הולכים עכשיו ומספרים לילדים שלנו את כל הסודות. אני חושבת שיש שם כמה דברים. אחד, הוא באמת המחשבה, לא רק כהורים, אלא גם כילדים, על החקירה שלנו, החקירות שלנו בטיפול, והחקירות שלנו, המשפחתיות שלנו, איך אנחנו יושבים, אנחנו מאבדים את החוויות ההיסטוריות של המשפחה שלנו, כי הרבה פעמים העבודה היא העבודה של הילדים, עד כמה שבתור הורים אנחנו רוצים להגן על הילדים שלנו מזה גם, וזאת אחת הסיבות באמת לספר להם דברים לפעמים. הרבה פעמים בסופו של דבר אנחנו יושבים עם הסודות של המשפחה שלנו או עם הטראומות של המשפחה שלנו, וחלק מהעבודה הרגשית שלנו היא באמת, לפעמים רק הדור הבא יכול לעשות את העבודה, זה מה שאני אומרת. עכשיו, מבחינת הורים, באמת יש שם את העבודה של ההורים, נכון? את העבודה הרגשית של ההורים, לשבת ולעשות איזשהו בוד של החוויות שלנו. ושמה שנעביר לילדים שלנו יהיה באמת, אפילו בשיחה, יהיה קצת יותר מעובד. יהיה קצת יותר משהו שעבר פרוססים, ולא איזה משהו נורא וואו כזה, שבעצם אף פעם לא חשבנו עליו, ואף פעם לא דיברנו עליו. אחד הדברים הכי מרגשים בעיניי שקרה לי בעקבות הספר, אני אשתף אתכם שככה, המון אנשים כמובן יצרו איתי קשר בעקבות, בארץ רק יצא, אבל בניו יורק, בארצות הברית זה כבר יצא לפני חצי שנה, זה כל מיני קבוצות קריאה משפחתיות, שהמשפחה קוראת ביחד את הספר, נכון? נורא מעניין, לא חשבתי על זה בכלל.
מעניין.
שהתחילו להגיע אליי ככה אנשים ואמרו, את יודעת, החלטנו, פה כל העניין של קבוצות קריאה הוא נורא רציני כזה. אז כמובן גם קבוצות קריאה רגילות, אבל קבוצות קריאה של משפחה, שהמשפחה יושבת וכולם קוראים, ואנחנו עושים איזה פגישות, כמה פגישות שמדברים על הספר, ותוך כדי זה באמת מדברים על המשפחה. זה נורא רגש אותי ככה כששמעתי על זה בפעם הראשונה.
אבל זה גם יכול להיות זה גם יכול להיות מתכון לאסון, כי הרי... לא, כי הרי...
במשפחה זה מתכון לאסון.
לפעמים יש סודות על בן משפחה שכולם עדיין בקשר איתו, והוא שם, ופתאום הסוד הזה יוצא, ואז הילד, לא יודע בן כמה הוא, 14, 15, מתי מתחילים לנהל שיח ממש בוגר עם ילדים, פתאום הוא צריך לשמוע על הדוד שיש לו סוד... נורא והיום, ועכשיו צריך להחליט, הילד הזה צריך להחליט, רגע, אני עדיין יושב איתו ליד בסדר, מה עושים?
נכון, אנחנו לא מפילים את זה על ילדים בני 14, אני חושבת שבאמת הקבוצות הקריאה אליהם, זה לא ספר כל כך לילדים בני 14.
לא, לא כל כך.
אני לא יודעת אם אני ממליצה את זה למשרד החינוך. זה באמת ספר שיש בו גם הרבה על מיניות, יש למשל בפרק הראשון, איזה פרק על רומן ועל הקשר של רומן מחוץ לנישואים לטראומה מהעבר, וככה יש שם הרבה מין וכל מיני דברים שהם לא לבני נוער. אבל אני חושבת שבאמת גם כשדיברו על הקבוצות קריאה, זה היה באמת קבוצות קריאה של אנשים, של משפחות, של אנשים מבוגרים, הורים בני בגיל ה... נכון, ככה ילדים שהם כבר הורים אפילו.
אז אני רוצה רגע לסיום לשאול, באמת, אנחנו, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לשבור את המעגל, שרוצים לשבור את השרשרת הבין דורית הזאת, ורוצים לגדל את הילדים שלהם, את יודעת, מה זה בלי טראומות? להיות בן אדם זה להיות טראומה, אבל הם רוצים למזער את העניין הזה. מצד שני, באמת צריך לחכות עד גיל די מבוגר שאפשר לדבר איתם. אז בכל זאת, אולי באמת משהו קטן שאפשר לעשות, כי הרי נגיד כשאת כותבת בפתיחה על החיים שלך, לכאורה נראה שניתן לך מצע מאוד מאוד תקין ובריא שנועד להגן עלייך, ובכל זאת הדברים האלה נכנסו לתוך הגידול ולדרך שבה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו. אז אי אפשר לדבר איתם על הסוד עד שהם נעשים אנשים מבוגרים ורציניים ויכולים להכיל את הדברים האלה. מצד שני, הסוד יוצא באיך שאנחנו מטפלים בהם. אנחנו בין הפטיש לסדן, מה לעשות?
תראה, אני מסכימה איתך, ויחד עם זה אני חושבת שיש סודות שהם בעצם... שהם לא שדות נורא גדולים, אני יודעת, נכון, יש כל מיני סוגים של שדות, שיכולים לחיות איתנו בשלום, לצידנו מהרגע שהילדים ככה נולדים. אני חושבת אפילו על שדות של הפריות, נכון? נכון. זה לא חייב להיות רגע שמספרים לילד, אתה יודע, אתה נולדת בהפריה חוץ גופית, נכון? יש כל מיני דברים, אני שומעת כל מיני דברים שנשמעו בסוד, כמו למשל נישואים שההורים היו נישואים לפני כן, או הסבים והסבתות אפילו, שהנכדים פתאום מגלים, וזה סוד נורא גדול היה, שהסבתא בעצם היה לה בעל לפני כן. זאת אומרת, יש כל מיני סודות שיכולים לככה ללכת איתנו, לצידנו, הם לא חייבים להיות בתוכנו באיזה אופן כל כך מוגן וכל כך עטוף כזה. בסופו של דבר, אני חושבת שהרבה מהסודות הם סודות שנועדו לשמור עלינו. ולא על הילדים שלנו.
זאת אומרת, לקחת את החיים טיפה יותר בקלות, בעצם אנחנו הופכים את המידע הזה להרבה יותר טראומטי ממה שהוא היה, אם פשוט היינו לוקחים אותו בקלות.
סוד, זה דבר מפחיד. אני גיליתי את הסודות שסיפרתי לבת שלי, אני גיליתי במקרה, לבד. פשוט באקראי, זה לא היה נעים כל כך.
אז את רואה, כבר היה שיפור.
פסחתי ממנה את ההפתעה.
כבר היה שיפור מדור לדור, תארי לעצמך, איזה יופי, זה יהיה בדור הבא. יש רק חלילים ופרחים בדור הבא.
נכון, אבל יש סודות, סודות תמיד יהיו, נכון? הרי אנחנו בעצמנו מנפיקים סודות בשביל הדורות הבאים.
בהחלט,
לא רק הסודות האלה, נכון? יש דברים ש... אז ככה, יש איזה מה... אנחנו עושים אידיאליזציה לעצמנו הרבה פעמים, וזה כאילו, נו, זה רק הסודות של הסבים והסבתות שלנו, הרי אנחנו ככה פותחים את הסודות של הסבתים והסבתות, ומולידים סודות משל עצמנו. אז זה בלתי נמנע, נכון? ושווה סתם גם לשאול את עצמנו איזה סודות הם באמת סודות חייבים לשמור עליהם, איזה סודות אפשר ככה, והרבה מהסודות בספר הם באמת על טראומות, זאת אומרת, יש שם איזה סיפור של טראומות בינדוריות, של דברים שקרו וההורים רצו לשמור או על עצמם, או עלינו, או על גם, נכון? וגם זה שווה לבדוק עם עצמנו, על מי אנחנו בעצם מנסים לשמור.
דוקטור גלית אטלס, הספר ירושה רגשית, סיפורי טיפול על סודות, אהבה וטראומה בין דורית, הוצאת ידיעות ספרים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה.
להתראות.
לפני כמה ימים התבשרנו על זכייתה של נדיה טחאוקה בושנק בפרס ז'קלין כהנוב מטעם המכון למחשבה ישראלית. וצריך להגיד, זה פרס שמוענק לספר פרוזה בשפה העברית, שעוסק בישראליות, בחברה ובתרבות ישראלית, בבעיות המבניות של מדינת ישראל, בלאום הישראלי, בכל צורה ואופן של ניסוח הישראליות מחדש. וחייבים להגיד, זה ספר שלגמרי עושה את זה. בצורה מאוד ייחודית. במרכז הספר צעירה ערבייה, דוניה, סטודנטית, שלומדת לצד ישראלים יהודים, הם לובשי הגופיות. זה
הם
הספר.
לובשי הגופיות, זה מאוד מצחיק.
הספר נקרא לובשי הגופיות, כן. ואנחנו, היהודים הישראלים, אנחנו לובשי הגופיות, כי מותר לנו כאילו לנשים, מותר ללבוש גופיות, זה הכל פרוץ. היא משתוקקת מצד אחד, הסטודנטית הזאת, להיות כמוהם, אבל מצד שני היא גם מאוד מחוברת למסורות של החברה שממנה היא באה. באחד הימים היא מובהלת לבית החולים לאחר תקיפה שעברה, והיא מפתחת מערכת יחסים עם טובה, עובדת סוציאלית, ביתה, נועה, מנסה להשתקם גם בעזרת הדת שלה, וגם בעזרת המדע, מה שהיא לומדת באוניברסיטה. בקיצור, זה נראה כמו המון המון סתירות שמתנגשות לכאורה, אבל בעצם הן אלה שמניעות אותה לקראת פתרון. זה בעצם השילוב הנכון. נדיה טחאוקה בושנק היא סופרת, היא אשת מחקר בתחום הפסיכו-נוירו-אימונולוגיה, בפקולטה לרפואה של הטכניון. שלום נדיה.
שלום.
אני רוצה להתחיל איתך בשפה שבה את כותבת. את כותבת את הספר הזה בעברית.
נכון.
ואני רוצה לשאול בעצם מדוע, מדוע לא לכתוב בערבית?
קודם כל, שפת
האם
שלי
היא צ'רקסית,
ואני חושבת שזה מאוד בשבילי ערבית זה כמו עברית. כאילו, שפה שנייה.
אז למה לא בצ'רקסית?
צ'רקסית, אני בעיקר מדברת, אין ממש ספרות בצ'רקסית, ואני פשוט לא מכירה גם את הספרות שקיימת.
אוקיי.
אין בכלל ספרות עכשווית, בוא נקרא לזה ככה. אבל לכתוב בשפה עברית הייתה לי הבחירה הטבעית.
אבל אתגר גם באיזשהו מקום, או דבר רגיל, כלומר, את פשוט עברית זה נוח לך בשפה הזאת אותו דבר?
לא, זה לא היה אתגר, לא.
תראי, אנחנו שואלים את השאלה הזאת, ובעצם אנחנו שואלים משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי לספר. הגיבורה שלך לכאורה מצויה בין החברה היהודית לבין החברה הערבית, בין המדע לבין הדת. היא נמצאת בתוך צומת כזה שנדמה שהנתיבים סותרים זה את זה, אבל בעצם זה לא בדיוק ככה.
נכון, באופן שלי, בספר, בכתיבה שלי, אני מנסה לגעת בכמה שיותר נקודות, גם כשהיא מדברת על החברה היהודית, וגם כשהיא מוקנת מין סטריאוטיפים כאלה מהצד הערבי, בשביל להגיע בסופו של דבר לנקודה המשותפת, הנקודה שהכל מתרכז בה.
זה קשור גם למערכות היחסים בעצם. שיש בין יהודים לערבים בספר, הן מאוד משמעותיות מערכות היחסים שאת מתארת, בין דוניה לטובה ונועה, אבל מצד שני, מה שמכונן את מערכות היחסים האלה זה אלימות, זה תקיפה קשה, תקיפה מינית קשה, ובעצם זה מה שמניע את מערכות היחסים האלה, זאת אומרת, מעל הכל מרחף נקודת המוצא של האלימות.
נכון. בגדול מצבים טראומטיים כמו שדוניה עברה היא משותפת לכולם בסופו של דבר, והיא בסופו של מפגשת מול נשים, אז החוויה שהיא עוברת היא דווקא כן מקרבת אותה לאותן נשים, למרות שהן היו יהודיות.
אני רוצה לשאול אותך על הבחירה שלך בכלל לכתוב ספרות, כי את עוסקת במחקר, את עוסקת במדע, עוד מעט אולי נשמע מה זה פסיכו-נוירו-אימונולוגיה, אם אמרתי את זה נכון, אבל מה פתאום ספרות בעצם?
אני כותבת מגיל מאוד צעיר, מאז שאני למדתי לכתוב בעברית, בגיל 9 בערך התחלתי לכתוב. אני כותבת לאותה סיבה שאני קוראת, בעיקר בשביל להבין את עצמי ואת הסביבה שלי יותר טוב.
כן.
אבל כאילו, מה שאני מפרסמת מתוך כל מה שאני כותבת, אני עושה את זה מתוך מחויבות חברתית ותרבותית.
זאת אומרת, כשאת כותבת את הספר הזה, את אומרת לעצמך גם שיש איזה מטען, כמו ש... את יודעת, כמו שנכתב בפרס, יש בעצם איזה מטען שאת אומרת זה דבר שחייב להיות בכתיבה? מטען לאומי?
כן, יכול להיות שזה גם מטען אישי, כי הייתי קוראת הרבה כשהייתי קטנה, והייתי מחפשת את הדמות המוסלמית, האישה הזאת, שאני יכולה להזדהות איתה. וזה משהו שפחות היה... שהייתי רואה, זה אפילו לא פחות, לא הייתי רואה את זה בכלל. אז כן יש בי את הצורך הזה... שהכירו את האישה הזאת.
זה יופי של דבר. ומכירים אותה פה בצורה שהיא גם משעשעת הרבה פעמים, והעניין הזה עם המבט שלה על החברה היהודית, על לובשי הגופיות, הוא מאוד מצחיק לפעמים. אולי תספרי לנו מה זה פסיכו-נוירו-אימנולוגיה? ואיך זה קשור? האם זה נמצא שם בתוך הספר באיזשהו אופן?
אוקיי, אז התחום הזה זה בעצם תחום שחוקר את הקשרים בין המוח למערכות הגוף, וכאילו תוך כדי התמקדות במערכת החיסונית. נגיד במצבים של סטרס או של סרטן או דלקות, אז איך הקשר בין המוח לגוף מתקיים.
אז אני רואה.
ואם...
כן, כן, כן.
ואיך זה בא לידי ביטוי בכתיבה? אני חושבת שבכלל, בספר יש הרבה נקודות שנוגעות במדע. אז זה בא מהאהבה שלי למדע, וזה פסיכולוגיה, כאילו, זה קצת גם נכנס.
נדיה חאוקר בוז'נק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. לובשי הגופיות, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
ברכות על הזכייה בפרס שוקלין קהנוב.
תודה רבה.
ובאמת מציע, מומלץ לכולם לקרוא את זה, מציע איזה מבט על החברה שלנו שהוא נדיר ויוצא דופן.
נכון.
תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, ביי ביי.
ביי. אנחנו לסיום עם סטטוס של הסופרת שם סמית, שמספרת בסטטוס הזה על מפגש די נהדר שלה עם תלמידים, שאחד מהם מאוד מאוד הפריע וגם הפתיע. אפרופו מורים לחיים, אז הנה. גונבי האופניים, היא כותבת, ואני. הבוקר באחד המפגשים היה ילד שמאוד הפריע. הוא לא היה לגמרי השם, אחת הבנות השליחה עליו עטיפה של חטיף. ומאותו הרגע הוא רק היה עסוק בקריאתה לגזירים קטנים, תחמושת שתספיק לכמה וכמה התקפות נגד והשלחתם באוויר. כן, באמת, יובל, היא השליחה עליו עטיפה של חטיף.
הכל אתן מתחילות, ואחרי זה אנחנו משלמים את המחיר.
לא, אבל עטיפה של חטיף זה דבר שאי אפשר לעמוד בו, נכון? חייבים להגיב. בקיצור, אז היא כותבת ככה, שם סמית. אמרתי לו שהוא מאוד מפריע, וזה לא עזר. המורות נאלצו לנזוף בו. הבנות, ראיתי, קצת צחקו לידו, והוא התכנס בשתיקה. המשכתי לקרוא את הסיפור שבו האימא, שהיא פחות או יותר אני, מסרבת לראות בציונים, טובים או רעים, מדד המשקף את הידע של בנה. וכשהבן מביא מבחן מצוין, היא אומרת לו שזה יופי, אבל לא יכולת לכתוב קצת יותר מארבע מילים? פתאום הילד הנזוף הרים את ידו ושאל אם אפשר לשאול שאלה. בטח, אמרתי, וביקשתי מהתלמידים שיקשיבו, כי קלטתי שלא קל לו, שהמילים נתקעות לו בבית הבליעה. את באמת אומרת את מה שכתוב? הוא שאל. הילדים לא כל כך הבינו למה התכוון, אבל אני הבנתי, וזה היה אחד מאותם רגעים נדירים שכמעט לא מתרחשים, שבהם אני נשאלת שאלה חדשה לגמרי.
זה נורא יפה.
נכון. כי בדרך כלל הם רגילים להם, יודעים מה ישאלו אותם.
מה כבר אתה יכול לשאול? כמה אפשר להמציא את הגלגל? כמה אפשר? זה כל התשובות כבר מוכנות בשליפה. כששואלים אותך שאלה שאתה לא מוכן אליה, זה רגע מפחיד. אבל זה רגע יפה, זה רגע שבו משהו חדש נוצר.
נכון. אז היא ממשיכה שואם סמית וכותבת, אמרתי להם את זה. שמפני שאני פוגשת ילדים כבר הרבה מאוד שנים, קשה להפתיע אותי עם שאלה שלא נשאלה, והנה, הילד הזה, החבר שלכם, הצליח לשאול שאלה חדשה ומקורית, שאפשר לנסח אותה גם כך. עד כמה אני מייפה את הדמות של האמא שהיא אני? כדי לענות על השאלה, סיפרתי לילדים, והפעם בקיצור נמרץ, סיפור נוסף מהספר הזה. המשכו של ילד עיר שירי אור מתישהו ביולי. בסיפור, גונבי האופניים, שמתכתב עם סרטו של ויטוריו דה סיקה, האופניים של עמוס, בני שבסיפור, נגנבים. וזו כבר פעם שלישית באותה השנה, ורגע לפני יום הכיפורים. לכן ההורים המיואשים, שנתונים במצב כלכלי קשה, מחליטים, בלב כבד, לקנות לו אופניים בחנות שנמכרים בה, בסבירות גבוהה, אופניים גנובים. אנחנו בתל אביב כבר יודעים בדיוק איפה לקנות אופניים גנובים.
בטח. לא, זה גם...
אפשר גם לדעת לפי המחיר.
אני מזדהה עם הסוגיה המוסרית.
כן.
כאילו, גונבים אופניים פה...
כל הזמן גונבים לך אופניים, מה אתה יכול לעשות?
כל הזמן, ואתה רואה לפעמים...
אתה במחזור הזה
שאתה... ולפעמים רואה את האופניים שלך בחנות של האופניים הגנובים, שבאת לקנות אופניים גנובים בה.
נכון. אז היא ככה ממשיכה שואם. אני, אמרתי לילדים, האמא שקנתה לבנה אופניים גנובים. אני לא גאה בזה, זה מעשה לא מוסרי, אבל יש רגעים בחיים שבהם אנשים נדחקים לעשות מעשה לא מוסרי. משם כבר התפתחה שיחה שלמה על הטוב והרע שבמציאות ובספרות הטובה, מתעקשים להתערבב זה בזה ולהקשות עלינו את החיים, ועל כך שרובנו איננו לא רשעים ולא צדיקים, משתדלים לנהוג ביושר, בחמלה ובנדיבות, ולא תמיד מצליחים. רבי ענאי, שמו של בני במציאות, בנה, זאת אומרת, אמר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. והיא מודה למורות הנהדרות, צריך להגיד, אנחנו בעסקי המורים, היא מורה למורות הנהדרות שליוו אותה בבית ספר דגניה בטירת קרמל, ושבזכותה נהננו כולנו משקט וקשב נדירים.
אני רוצה להגיד שכל הכבוד למורות, כי אני יכול לדמיין הרבה מקרים שבהם מורים בישראל, מורות בישראל, היו אומרות לה, היו עוצרות אותה ואומרות לה, רגע, 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 אולי מורה כמוני.
רציתי להגיד, זה לא מורים, זה הורים כמוך שהיו עוצרים.
מה פתאום, את מלמדת אותם לעשות מעשה לא מוסרי. אנחנו תמיד מוסריים, הצדק תמיד בצד שלנו, ואנחנו פועלים לפי אמות מידה.
ההורים מהסוג שלך צריכים לחשוב על הסטנדרט שמציבים לילדים שלהם בדיבור. אתם לא באמת מוסריים, אבל בדיבור, סטנדרט שילדים לא יכולים לעמוד בו, כי אנשים פשוט לא חיים כך.
נכון. הם רואים אותנו, הם לא טיפשים ילדים, הם רואים אותנו צועקים, ואז הם צועקים, אנחנו אומרים, לא לצעוק, אנחנו לא צועקים בבית הזה.
דבר נקי.
אנחנו מקללים, ואז אנחנו אומרים, אל תשתמש במילה הזאת, מה פתאום? אנחנו גונבים אופניים, ואז אומרים, אל תגנוב אופניים. איזה מין דבר זה?
אבא שלי פשוט היה עונה על זה במשפחה, זה לא דמוקרטיה, ו... מה שמותר לי לא מותר לכם, וזה היה פותר לו את כל הבעיה.
אני צריך ש...
פרופו סודות משפחתיים.
בדיוק. אתה רוצה גם אבל לשמר איזה מערכת יחסים, שבסופו של דבר הילדים יטפלו בך, כן? אתה צריך...
אל תבנה על זה. לא, לא.
לא?
לא.
טוב. אצלי הכל אינטרסים. אני שילמתי על החוגים, אתם תשימו אותי במוסד טוב.
יהיה לך מטפל, אתה תשלם לו במו ידיך, והכל יהיה בסדר. וזה זמננו לסיים עם בצורה האופטימית הזאת. תודה רבה לתמר בנימין ולמשה מושקוביץ, שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. מחר אנחנו עם המיטב.
נכון, היינו טובים עד הסוף.
נכון, תודה, שלום.